נתיב התורה זה בעצם אחד מן החיבורים החשובים ביותר של המהר"ל. בספר נתיבות עולם, הנתיב הראשון, נתיב התורה. בחיבור הזה המהר"ל מברר מהי תורה. מה זה האוצר הזה שעם ישראל זכה לקבל במתנה, ומבדיל אותו בנוסף לסגולתו מן העמים, שנאמר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כלומר, סגולת ישראל וסגולת התורה הם בעצם שני תאומים. אי אפשר להבדיל בין סגולת ישראל לבין סגולת התורה. זה אי נוח. זה אותו ערך. זה מתגלה במדרגה של חוכמה, וזה מתגלה במדרגה של נשמה. נשמה כזאת של עם כזה שמסוגלת לקלוט את האור האלוקי בשיא גודלו, וזה נקרא תורה. כן? שהסברנו אתמול באריכות שתורה זה בעצם דבר השם. אבל צריך מישהו שיהיה מסוגל לשמוע את דבר השם. לשמוע את דבר השם זה לא דבר כל כך פשוט. צריך מדרגה, צריך סוג קליטה מאוד מיוחד. להיות מסוגל לקלוט. לקלוט לא במובן של שמיעה חיצונית, אלא כמובן במובן של חיבור. כי הרי לשמוע זה לא רק לשמוע מילים, אלא זה גם להיות מחובר לעניין. כן, אני שומע מה שאתה אומר, כבר אני מחובר למה שאתה אומר. אני קולט את מה שאתה אומר. אז לעם ישראל יש נשמה כזאת שמאפשרת שמיעת התורה. שמע ישראל. כן. הקדוש ברוך הוא לא היה מבזבז במרכאות דיברות עם עם שלא מסוגל לשמוע את עשרת הדיברות. זאת אומרת, זה שיש בעולם עשרת הדיברות, זה אומר שיש עם שמסוגל לשמוע את עשרת הדיברות. כמו שהסברנו אתמול, תורות רבים קדמו למתן תורה ולא היו מסוגלים לזה, לא היו מוכנים לזה, לשמוע תורה. נקרא את זה עוד פעם מההתחלה ונמשיך הלאה. ויורני ויומר, ויומר לי, יתמוך, כן, חסרה מילה, יתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזיר את האדם על התורה, ואמר, כאשר נתן התורה לאדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דבריי ליבך. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך. כן, זה הדגש הגדול פה בדברי המהר"ל, שהתורה היא דברי השם יתברך. זאת אומרת, יש פה דיבור של השם אל האדם. בדורות הראשונים לא האמינו שהשם יכול לדבר אל האדם והאדם יכול לשמוע. ועם התורה זה התחדש. ולאן זה מכוון? למה מכוונים דברי השם יתברך? אל הלב. כי לב האדם שם החיים. והתורה תחזיק ליבך. תחזק. ותיתן לך חיים, ותשמור מצוותיי וחיה. כלומר, כל המטרה היא באמת חיים. כן? עניין התורה זה חיים. חיזוק החיים. חיזוק החיים זה אומר גם בירור החיים. חיים לא מבוררים, הם חיים לא חזקים. לכן התורה היא מלאה בדעת. כי כדי שהחיים יהיו חזקים, הם צריכים להיות מבוררים. הם צריכים להיות בהירים, עם מגמה, עם מטרה, עם דרך, דרך חיים. לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת, הבהירות הזאת, בשביל מה אני חי, זה נותן המון תוקף לחיים. יש הרבה יותר כוח לחיות, כשאדם מבין מהי המגמה, המטרה של החיים. זה מה שהתורה עושה. היא באה לחזק את החיים. במובן לא רק ש... במובן הנמוך של חיזוק החיים, אלא במובן העליון של חיזוק החיים. עם תכנים של חיים. אז זה כמובן מחזק מאוד את החיים. כשאדם קובע לעצמו, מברר לעצמו, מטרה עילאית לחיים, אז הוא חי בתורה מאוד אינטנסיבית. בלי חולשות, בלי נפילות, בלי ייאוש, שרואים שלפעמים פוקד האדם, כי אין בשביל מה. אז מלא ייאוש, כן? יש היום הרבה מדברים להילחם בייאוש, אבל יש שאלה יותר גדולה, למה בכלל יש ייאוש? מה זאת אומרת? למה בכלל יש מצב של ייאוש? איך יכול להיות? איך אדם מתייאש? איך ציבור מתייאש מן החיים? איך יכול להיות דבר כזה? איך קורה דבר כזה? אפשר כמובן אחר כך להציע הרבה שיטות להילחם בייאוש, אבל איך בכלל יש דבר כזה? חיים לא מבוררים, חיים קטנים, מצומצמים, זעירים, פרטיים, אז חיים שאין בהם הרבה טעם. כשאדם מרחיב את החיים שלו לדברים מאוד כלליים, אז החיים שלו מקבלים הרבה יותר טעם. כן? אדם חי לעצמו, זה לא כמו אדם שחי בשביל זולתו. הוא הרבה יותר חי. ועוד יותר, כשאדם חי בשביל המגמה האלוקית של הבריאה, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, מה זה ואתם מדבקים בשם אלוקיכם? וכי אפשר להיות דבק בשם? דבק במגמה האלוקית, במטרה האלוקית של הבריאה. ואתם מדביקים בשם אלוקיכם, להידבק בשם, ברצון שלו, במטרות החיים שהוא קובע, אז זה מוסיף המון חיים הדבר הזה. ולכן אומר המהר"ל, כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק ליבך, הוא חוזר על בירור הפסוק, ותיתן לך חיים, ותשמור, אומר הפסוק, ותשמור מצוותיי, וחיה. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. הסברנו אתמול מאשרים, לא רק מלשון עושר, אלא מלשון אישור. מה זה אדם מאושר? זה אדם שמקבל אישור לחיים שלו. בכל מה שהוא פועל ועושה וכל מה שקורה איתו, הוא מקבל אישור שהחיים שלו שווים. אז הוא מאושר. מה זה אדם מאושר? זה לא אדם שיושב כל היום ובטל, והוא לא צריך לתרוח ולא צריך להיות עמל. בדרך כלל אדם כזה הוא דווקא לא מאושר. כי מאושר זה מלשון אישור. צריך לקבל אישור שהחיים שלי שווים. אז אני מאושר, אז אני בגאון נושא את החיים שבי, כי החיים שבי שווים הרבה, ואני שמח שאני זה שנושא חיים כאלה ששווים כל כך הרבה, שהם בעלי ערך, שאני מלא חוכמה וממלא את העולם חוכמה, שאני מלא טוב ואני ממלא את העולם טוב. אז נו, זה באמת עושר מאוד גדול. ככה דוד המלך מתחיל לברר את הסוגיה הזאת מיד בפרק הראשון בתהילים. אשרי האיש. מה זה אשרי האיש? הכוונה מי המאושר אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. הנה, מי אם אתה תבזבז את החיים שלך ואתה הולך בדרך הרשעים ובדרך החטאים ובכלל במושב לצים, שזה הבל וריק, חיים בלי תוכן, בלי ערך, מהר מאוד אתה תגיע לייאוש. אתה מבחוץ נראה כמתהולל ומשתולל, אבל האמת שאתה אחוז בייאוש נורא. אז אתה לא תהיה מאושר. לעומת זה, אשרי האיש אשר לא הלך. כי אם בתורת השם, חפצו, ובתורתו, יגיע יום ולילה. למה זה עושה אותו מאושר? כי אדם כזה מברר את ערך החיים שלו. החיים שלו מאוד שווים. פתאום הוא מבין איזה כוח הקדוש ברוך הוא נותן בידו. מה הנשמה יקרה שהניח בו? אדם שהחיים שלו מבוררים, הוא חזק, כמה יש לו תוקף, תוקף יש לחיים שלו. לכן אומר שלמה המלך, יתמוך דבריי ליבך. איזה תמיכה תקבל ללב מתוך דבריי, דברי השם. כי כל עניין דבר השם הוא לרצות בחיי האדם. הרי מי ברא אותו? מי הביא את האדם לעולם? מי הפקיד ביד האדם העולם? מי העמיד לרשות האדם כל האמצעים האלה? להפוך את העולם הזה לעולם הבא. לא לברוח לעולם הבא. אלא לעשות מן העולם הזה, העולם הבא. לא הקדוש ברוך הוא, לא הבורא הרוצה בך, יתמוך דבריי ליבך, באתי לחזק לך את הלב. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו, שהוא עוסק בתורה, והיא עם האדם. התורה מחזקת את כל העולם. קל וחומר שהיא מחזקת את האדם. כי האדם יש לו זכות מיוחדת מאוד, שהוא יכול לעסוק בתורה, לא שהתורה זה הסדר הכללי שלו, כמו שזה לגבי העולם, אלא האדם יכול גם, חביב אדם, וחביבים ישראל שניתנה להם תורה, כי הם יכולים לקלוט את המגמה, יתר הנבראים הם פועלים שלא במודע את המגמה האלוקית, ממזרח שמש על מבואו, מעולל שם השם. לא צריך לחשוב בשביל זה. לנו, בני אדם, בני ישראל, שזכינו לקבל את התורה, אנחנו יכולים לפעול את רצון השם מתוך הכרה, ידיעה, הבנה, רצון, אהבה. זה מה שאומר הרב, ואיך לא, מה שאומר המהר"ל, ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו, שהוא עוסק בתורה, והיא עם האדם. ולכן דוד המלך התחיל, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יום ולילה. מה זה תורתו? תורתו שלו, של האדם. בהתחלה התורה נקראת תורת השם. כי אם בתורת השם חפצו, תורת השם. אבל אחרי שאדם לומד תורה, ועוסק בתורה, וקונה את התורה, זה נקרא כבר תורתו של האדם עצמו, זה התורה שלי. זה אני. זה האור שבי. זה לא משהו מחוצה לי. לכן דוד המלך שינה את הסגנון. כי אם בתורת השם חפצו, בהתחלה רצונו בתורת השם, ואחר כך הוא בתורתו שלו. זה הופך להיות דבר אחד, האדם והתורה, האור הזה, התורה זה כבר לא בחוץ, זה בתוכו. והאור הפנימי מכוון את האדם, מדריך את האדם, מוביל אותו, והופך אותו להיות פועל עם אל. ומה, עכשיו הוא מתחיל לברר את הדברים אחד לאחד. מה הוא אמר? הוא אמר שדברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם. כך הוא אמר, קל וחומר שהם תומכים ומאשרים את האדם שקולט את התורה לתוך עצמו. עכשיו הוא חוזר לעניין מתחילתו. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם? דבר זה מדברי חכמים שאמרו במסכת שבת, כי לכך הוסיף ה' בשישי. כוונתו לומר שבמעשה הבריאה כתוב וירב ויהי בוקר יום אחד, וירב ויהי בוקר יום שני, ושלישי ורביעי וחמישי, וירב ויהי בוקר יום השישי. אוסיף ה' בשישי. למה? לומר, כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים, היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון. אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לאו, יחזור העולם לתוהו ובוהו. ככה החכמים אמרו במסכת שבת. זה צריך קצת בירור ועיון הדבר הזה. מה שחכמים אמרו את המדרש הזה, שהא שכתוב בתחילת הבריאה ביום השישי, וירא ויהי בוקר יום השישי, זה בא לברר את ערכה של תורה וכמה העולם תלוי בתורה. צריך קצת להסביר מה הכוונה, מה הם כוונו בזה, מה העניין בזה. כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים. מה זאת אומרת תלויים ועומדים? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא? לא היה עולם? מה זה עומדים ותלויים? מי שיסתכל על העולם אז, מה, הוא לא ראה עולם? מה רואה? הכל רועד? מה הכוונה? כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים. במה הם היו תלויים ועומדים? מה היו הבעיות? איך ראית שזה עולם בלא תורה? אז זה בדיוק שתי הפרשות הראשונות של התורה, שמספרות לך על הידרדרות מהירה, ירידה נוראה של האנושות. העולם הולך לקראת חורבן טוטלי. חורבן אחר חורבן. כבר עם הדור השני, שפיכות דמים. הדור השלישי, עבודה זרה. ממשיכים הלאה, גילוי עריות. מבול. דור הפלגה. סדום ועמורה. תבוא ותגיד, בסדר, מה, מדי פעם, בעיות. מה בעיות? נורמות של חיים. תסתכל מה שקורה. אתה לא רואה שהעולם בסכנה? מזהירים את האנושות. שיבוא חורבן, האנושות לא מתקנת את עצמה. היא מתחפרת בירידה שלה. היא מוליכה את העולם לידי חורבן. פעם זה חורבן באש, מבול, פעם זה חורבן במים, מבול, פעם זה חורבן באש, סדום ועמורה. זה לא נקרא עולם, עולם כזה. מעשה בראשית, תלויים ועומדים. במה? בהתנהגותו של האדם. אין לו מורה דרך. אין לאדם מורה דרך. הוא יכול להוביל את העולם לחורבן. כפשוטו. הוא מנצל את הטוב שהקדוש ברוך הוא מעמיד לרשותו, כדי לכרות את הענף שהוא יושב עליו. וזה ככה הולך ונמשך ויורד עד שזה מגיע למצרים. מצרים מנקזת לתוכה כל סוגי הרשעה. ולשם עם ישראל מגיע, כדי לצאת משם ולהוציא משם את העולם. יציאת מצרים זה לא רק יציאת ישראל ממצרים, זה יציאת כל העולם מן המצרים, מן המצוקות, מן הסכנות האורבות לקיומו של עולם. יש אסון אחר אסון, כולל אסונות טבע נוראים שפוקדים את העולם. בזמן אנוש, שליש מן העולם נשטף. צונמי. עוד פעם אותו דבר במגדל בבל. זורקים אנשים לאש, בלי חשבון. מה שאמרתי? חזל ככה אומרים, במדרש. שבזמן אנוש נשטף שליש מן העולם. ככה כתוב במדרש. אז רואים, המצב הוא חמור מאוד. המעשה בראשית עומדים, תלויים ועומדים. הם לא מחזיקים מעמד. למה? כי אין תמיכה פנימית לעולם. זה כמו אדם שמפסיק לרצות לחיות, כל הרופאים לא יועילו ולא יצליחו. אם אדם לא רוצה לחיות, תיתן לו את כל הטיפולים, זה לא יעזור. לא רוצה לחיות. המנגנון הפנימי לא מגויס להזרים חיים לתוך הגוף. אז המחלה, לא עלינו, גוברת. זה הסיבה של המחלות הכי קשות. אדם מתייאש מן החיים. אתה זה מה שאתה רוצה, לא תצליח. תן כל התרופות, אז אולי אתה תלחם בחיידקים, אבל מצד שני, המערכת החיסונית לא עובדת. אין פה גיוס החיים, לטובת החיים. זה מה שקרה עם העולם. לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישה בסיוון. מה קרה בשישי בסיוון? אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. ברור שישראל יקבלו את התורה. אלא זה בא לברר מה בדיוק התורה היא לעולם. היא האור הפנימי שייתן לעולם את סיבת קיומו. תדעו לכן, שמאז שניתנה תורה לישראל, העולם אומר שסיבת קיומו זה התנ"ך. ככה אומר העולם. אין עוד ספר בעולם כמו התנ"ך. מה קרה? ממה מתלהבים שם? למה האנושות כולה קשורה כל כך לתנ"ך? כמובן, זה עוד לא אומר שהיא מבינה בדיוק מה זה התנ"ך. בשביל זה צריך אלפי שנים של בירור, כמו שעם ישראל עוסק בבירור האמונה ובירור ההדרכה האלוקית שיש בתנ"ך. אבל האנושות קבעה, אין כמו התנ"ך. מה קרה? כי עכשיו יש סיבה בשביל מה לחיות. אז אנחנו נתחיל לטפס מהמדרגה הכי תחתונה, מתחתית המדרגה של שפלות, של עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, קלקולים חברתיים, אנושיים נוראים, נתחיל לאט 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 לטפס ונסתכל מה בעצם מוסר הנביאים אומר לנו. ומשם נגיע עד למדרגה של כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. זה המהפכה העולמית של מתן תורה. וזה כבר היה נרמז בוירא, ויבוקר יום השישי, שזה מרמז לאלף השישי שבו עם ישראל יקום במלוא שיעור קומתו ויגרום לעולם כולו להתמלא אורה, זו תורה. והתקיים הפסוק של הנביאים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, להאיר את כל העולם כולו, כדי להשלים צורתו של עולם. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל. זה האנרגיה הפנימית של העולם. המדע הבין את זה, העולם הוא אנרגיה. אבל לא רק אנרגיה חומרית. לא רק חום. אנרגיה פנימית. אור פנימי. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל. עד שיש לעולם קיום. אבל היה לעולם קיום. לא קיום מתמשך. קיום זה לא קיום של רגע, זה לא נקרא קיום. לחיות ולמות. לא, לחיות ולחיות. לא לחיות ולמות. זה לא נקרא קיום. קיום זה קיום הולך ומתמשך. בלי תורה יש קיום, וזה נגמר. לכן התורה תורחת, זה פילי פלאים. מה היא צריכה לספר לנו על כל הצרות של הדורות הראשונים? מי צריך את כל זה? כבר רש"י בתחילת התורה שואל את השאלה, מה אני צריך את כל הסיפורים האלה? היינו שם? לא היינו שם. עם ישראל היה שם? לא היה עם ישראל. אז מה אני צריך את כל הסיפורים? בוא אני אראה לך מה זה עולם בלי תורה. בוא אני אראה לך. אתה רוצה לראות? נעשה לך סרט, בוא תראה מה זה עולם בלי תורה. אתה רוצה לראות איך זה נראה? זה הגיע למצב שנשארו בעולם 8 בני אדם בלבד. זה מה שנשאר. בתוך איזה קופסה, טבע, פרשת השבוע, זה מה שנשאר מכל העולם. אתה יודע למה יב שיכולים להגיע? זה נקרא קיום? זה כל החיים שנשארו בעולם? זה כל החיים שנשארו בעולם, לא יותר מזה. מבהיל? פחד. כן. כל מה שתורה. תורה זה אור. האור הזה הוא מתפרץ. הוא מתפרץ להרבה פרטים. אבל קודם כל הוא אור כולל. תורה זה בכלל גישה. זה בכלל דרך. המצוות זה פרטים. זה כמו שתגיד לי, מה זה בן אדם? מה זה? זה ידיים, זה רגליים, זה אוזניים, זה עיניים. זה לא אדם. זה פרטים בהופעת האדם. תורה זה קודם כל דבר השם כולל. איך החיים צריכים להיות. זה צורת החיים. באופן כולל. המצוות זה חלק מצורת החיים. אבל זה לא רק מצוות. זה השקפה, זה הבנה, זה דעות, זה רגש, זה ציור של חיים. איך אנחנו בכלל מציירים את החיים? איך החיים צריכים להיראות? מהי תוכנית החיים? לא רק התוכנית החיים של פלוני או אלמוני, תוכנית החיים של כל האנושות, של כל הדורות. מה התכלית? לאן מגיעים? מה הולך להתגלות? זה תורה. מצוות, זה חלק מן הגילוי. איך זה מתפרק לפרטים? איך זה נכנס לסדרים מעשיים? מה האדם צריך לעשות כשהוא קם בבוקר? עד שהוא הולך לישון בלילה? איך הוא בונה את סדר החיים הפרטיים שלו? בין 5, בין 10, בין 13, בין 15, בין 18, בין 20, 30, 40, 50, עד 120. אבל גם איך עם בונה את החיים שלו. איך צריכה להיראות חברה, אנושות, סדרים עולמיים. זה תורה. סדרים כלל עולמיים זה תורה. זה עוד יותר תורה. זה עוד יותר תורה מאשר המצווה שאני אמור לעשות במקום הזה וברגע הזה. זה עוד יותר תורה. מה הם הסדרים הכלליים, הכלל אנושיים, הכלל עולמיים? תורה זה בכלל גילוי של אור. זה כמו שאתה בחושך, ואתה אומר, מישהו יכול להדליק פה? אני רוצה אור. מישהו ישאל אותך, תגיד לי, בשביל מה אתה צריך אור? מה זאת אומרת? כדי לראות. לראות מה? לראות! מה זאת אומרת לראות מה? מה אתה רוצה שנתחיל לפרט לך? לראות מה? לראות את השולחן? לראות את הכיסא? לראות את הספר? לראות איפה אני נמצא? מה אני שם בפה? מה אתה רוצה שנגיד לך? לראות! נכון, זה בדיוק זה תורה. תורה זה כדי לראות. והארץ הייתה תוהו, ובוהו וחושך על פני תהום. אתה יודע מה זה? זה תיאור העולם בלי תורה. לך תמצא את דרכך בחושך. לך תראה לאן אתה הולך. תסביר לי מה עומד לקרות איתך כשאתה בחושך. אדם רוצה אור. בכלל, הוא רוצה אור בחיים. מה רוצה? מה העולם, למה הוא זקוק? ויאמר אלוקים, יהי אור. הכל יכול להתחיל. הרי משהו התחיל לפני שהשם אמר יהי אור? כל המציאות תקועה. ראיתם את זה? במעשה בראשית. לפני שהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, שום דבר לא קורה. שום דבר לא קורה. אין לא יבשה, לא רקיע, לא יבשה, לא עצים, לא צמחים, לא בעלי חיים, לא בני אדם, כלום. בלי יהי אור, הכל תקוע. למה? לאן הולכים? זה בדיוק באופן היסטורי תולדות האנושות עד מתן תורה. מה ששלושת הפסוקים של מעשה בראשית מתארים לגבי הבריאה, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור, אחר כך המציאות הזאת מתגלה בממד ההיסטורי הכלל אנושי. מה הכוונה? היסטוריה של והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, קיבלת מבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, מצרים. מכה אחרונה במצרים, מה הייתה? לפני בכורות, חושך, וחושך על פני תהום, ויאמר אלוקים, יהי אור. מה זה? תורה, שנאמר, כנר מצווה ותורה אור. די לחושך בעולם. די. תראה לאן הגענו. לאימפריה שקמה, והאידיאל שלה, של אותה אימפריה, המכונה מצרים, זה עבדות. שהאדם יהיה משועבד לאדם, שהוא בעצמו עבד. הרי במצרים כולם עבדים, כולל פרעה. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. כלומר, מה זה מצרים? בית של עבדים. מי? כולם. גם פרעה עבד. וככה הוא הלביש את עצמו, כעבד. ככה הוא הביא, בהתחלה, היהודים לא רצו להשתעבד. ירד פרעה לתוך הרחוב, התלבש כמו עבד, הלך ולקח כלי עבודה, ואמרו לישראל, בני יעקב, נו, אתם יותר טוב מפרעה. גם פרעה עבד. נו, אז אתם לא תהיו עבדים? כולנו עבדים. אנחנו בכלל בעולם של עבדות. הכל פה עבדות גמורה. אנחנו עבדים ליצרים. אנחנו עבדים לחומר וללבנים. כולנו עבדים. אין בעולם חופש, אין בעולם חירות, כולם משועבדים לכולם. זה המצב של העולם. חושך. ויאמר אלוקים, יהי אור. לחלץ את העולם מן המציאות הזאת. עם ישראל נולד, יש כתובת לתורה בעולם, והנה בא האור שיסלק את החושך. כי נר מצווה ותורה אור. זה מעשה הבריאה שחוזר במדרגה ההיסטורית האנושית הכללית. בלי תורה זה יהיה המצב של העולם. חכמים גילו לנו את הסוד הזה. אילו הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים, היינו עבדים לפרעה עד עכשיו. למה? כי העולם היה במצב של חושך. העולם היה במצב של עבדות. ככה אנחנו אומרים. בפסח. לא היינו נחלצים מן המציאות העבדותית, החושך הנורא הזה שפקד את האנושות. בא עם ישראל, והוא משב של חירות. אפשר לצאת. אפשר להשתחרר, אפשר להיות בן אדם, אפשר להיות טוב מתוך רצון. לא משועבדים, לא לחומר ולא ללבנים, ולא לפרו ולא לאף אחד אחר. זה כוח התורה, זה נקרא יתמוך דבריי ליבך. יהיה לך הכוח, העוז והעוצמה להוביל את המהלך של הצלחת צלם אלוקים שבאדם, לא רק באופן פרטי, אלא באופן קולקטיבי, כלל עולמי. אתם חושבים שהעולם מאמין בחירות? זה לא מספיק לעשות את פסל החירות. זה עוד לא עושה את העולם חירותי. מה ייתן ללב, ללב האדם, את הכוח להיות עצמאי, חירותי, ורוצה את הטוב, ולא להרגיש שהוא משועבד לכל דבר? בלי תורה אי אפשר. זה מה שמסביר כאן המהר"ל. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל, עד שיש לעולם קיום. וכל זה מפני כי התורה היא סדר האדם, באיזה מעשה ינוהג, ואיך ינוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. כן, לכאורה המהר"ל כאילו קצת חוזר על עצמו, אבל הוא לא חוזר על עצמו. סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, לאו דווקא במעשה. לאו דווקא במעשה. בכלל, במטרות, בכיוון, במגמה. כן, בבקשה. בדיוק, בדיוק ההפך מזה. בוא אני אסביר לך, אתה תבין מהר את זה. תאר לעצמך שאני מנחית בן אדם באמצע המדבר. מה זה מרחבים המדבר? היית פעם במדבר? חופש, חביבי. אף אחד לא, אין שלטים, אין רמזורים, אין שוטרים, אין כלום. אתה מנחית בן אדם באמצע המדבר, אתה אומר לו, חביבי, אתה חופשי להתראות. בוא נראה אותך חופשי. אתה יודע מה אתה עושה במצב כזה? אתה עומד במקום ואתה משותק. אם אתה לא מקבל הדרכה, אתה הופך להיות האדם הכי פחות חופשי שיש. לאן נפנה? ימינה? אבל אולי דווקא אם אני פונה ימינה, אני נכנס עוד יותר למדבר. יפנה שמאלה? אולי אין מים. אחזור לאחור? אולי אני בכלל מתבלבל. האחור זה הקדימה, והקדימה זה האחור. אני הולך למות פה. זה חופש. זה החופש. הדרכה אלוקית לאדם, זה החופש הכי גדול. תראה כמה כשהאדם מקבל הדרכה והנחיה, ויש דברים, והחיים מתבררים לו. הוא מבין לאן מכוונים חייו. מה, למה צריכים להיות מגויסים מעשיו? עכשיו אני יכול לנהל. עכשיו יודע מה לעשות. זה בדיוק הטעות הידועה שהעולם שלא יצא מן העבדות באמת, הוא חושב שעל ידי שאתה תיתן לאדם הפקר, הפקרות, אתה עושה אותו חופשי. האדם המופקר הוא האדם הכי פחות חופשי שקיים. זרקו אותו באמצע המדבר ואמרו, שמע, אין לך שום חובות, שום מחויבויות. אתה לעצמך. אבל לעצמי זה מה? לאן אני הולך? מה אני עושה? לאן אני אפנה? זה חופש? זה למות? 26 דורות? אין, תעשה מה שאתה רוצה. מה עשו 26 דורות? מה שרצו. מישהו אמר להם מה לעשות? לעשות? עשו מה שרצו. מה התוצאה? כלום. הפקרות. מה הסוף? עבדו.
אני לא רואה איך זה לא עבדו, אם התוצאה שלה היא הרבה יותר טובה,
כי עבדות זה ביטול הרצון. בוא נסביר לך מה ההבדל. כשאתה אומר עבדות, זה ביטול הרצון. התורה היא לא עוסקת בביטול רצונו של האדם, אלא בהדרכת רצון האדם. יש הבדל מאוד גדול. אומרים לאדם תשמור שבת, ואם אני לא רוצה לשמור, אז אל תשמור, אתה לא מת. אני אתן לך הדרכה. הקדוש ברוך הוא אומר בפירוש, הוא בחרת בחיים, הוא בחרת. זה לא ביטול הרצון. עבדות זה ביטול הרצון. מה שקנה עבד, קנה רבו. אין לך רצון משלך, אתה כלום. אתה אפס מאופס. פחות מאפרה דארה, כלום. התורה היא כולה בנויה על הרצון של האדם. אם אין רצון, אין מצוות. שולחן אור פוסק, מצוות צריכות כוונה. מה הכוונה? רצון.
אז אני בונה לי, או התורה בונה לי רצון, אני אך לעשות את הטוב, אני אבחור בחיים. אבל זה עדיין סוג של כזה, כמו חוסר מולה, זה לא שאם אני לא אעשה ככה, אין לי טוב הנפש.
ברור. לא, אני מבין מה שאתה אומר.
גם אם קבוע מראש כזה, זה בעצם גם סוג של קושר אותי, מקובל אותי.
זה כי אתה מניח שיכולים להיות חיים מחוץ לתוכן החיים. אתה אומר, יש חיים, ואם אני רוצה, אני אבחר בתוכן כזה, או אני אבחר בתוכן כזה. לא, אין דבר כזה חיים בלי תוכן של חיים. אתה מקיים את זה כל הזמן, שאתה לא חי בלי תוכן של חיים. אני רוצה לחיות בלי לנשום. לא, המציאות שנקבעה לי זה חיים. חיים זה לא חוסר חוקיות. אחרת זה לא חיים. כל מה שהרב, המהר"ל כאן חוזר על מילה מאוד חשובה. המילה סדר. איפה שיש סדר, יש חוכמה. איפה שיש חוכמה, יש סדר. חיים בלי חוקיות, זה לא חיים. זה התפרצויות, אבל זה לא חיים. אתה בא ואתה אומר, רוצה חיים בלי החוקים האלה. בלי החוקים האלה אין חיים. זה לא חיים בכלל. גילוי החיים זה על פי חוכמה של חיים. בלי חוכמה של חיים אין חיים. למה 26 דורות האנושות, הקדוש ברוך הוא נתן לאנושות 26 דורות, תבחר, בבקשה. תורה לא נתגלתה ביום הראשון.
לא, אבל זה תבחר בתוך המציאות הזאת שזה חיים וזה מוות. ובחר זה בחיים, אם אתה רוצה, זה טוב.
אתה מדבר על עולם בלי תורה.
אני מדבר על זה, על מציאות, אני לא יודע, אני לא מכיר נניח איזה אפשרות של מציאות אחרת גם, כן? אבל זה כאילו המציאות, אז נניח מתוך הנקודת הנחה הזאת שזה מה יש, אז כאילו גם זה סוג.
לא, זה לא סוד של עבדות, זה סוג הסוד של קיום החיים. מי שנותן חיים, נתן לך את הדרך איך לקיים אותם. אתה לא התחלת את החיים. אני אסביר לך, אם היית מתחיל את החיים, אז אתה יגיד, אני התחלתי את החיים. אם כן, אני אדון על החיים. כי אני התחלתי אותם. אני המצאתי אותם. אם המצאתי אותם, אז אני אדון עליהם. עכשיו, זכותי להוציא אותם לפועל איך שאני רוצה. לא, לא, אתה לא המצאת את החיים.
בגלל זה, אני כבר עבד.
לא, לא, אז תלוי, אם אתה אומר עבד, זה... לא, אני מבין, אני אגיד לך, לא, זה מה שאמרתי להגיד לו. אין לי בעיה להגיד את זה, בתנאי, שאתה אומר עבד לחיים. זה אני מוסכים. אם תגיד, אני עבד לחיים. המושג של עבד שהאדם המציא זה ביטול חיים. אם אתה אומר אני עבד לחיים, אני מסכים. אבל לא עבד לביטול החיים. העבדות של מצרים שתיארתי קודם זה ביטול חיים. אני יכול לקחת את הבן שלך ולהרוג אותו. למה? כי הוא לא שלך. המצרים לקחו את הבנים, השליחו אותם ליאור. כן, למה? כי זה לא הבנים שלך, זה שלי. למה? כי אתה עבד. אם כן, עבדות מביאה לביטול חיים. אבל אם אתה אומר, אני עבד לחיים, אתה צודק. יש חוקים. לא יכולים להיות חיים בלי החוקים שמקיימים את החיים. נמשיך בעזרת השם. השיעורים ביום ראשון, שני, רביעי וחמישי. לא ביום שלישי.